מסכת יבמות דף קט"ז, נתחיל בעמוד הקודם בנקודותיים. יצחק ראש גלותה, הוא לא היה ראש הגולה באמת, רק כך היו מכנים אותו יצחק ראש הגולה, שהוא היה בן אחותו של רבי וי. אהבה כאזיל מקורטובה לאספמיה. זה מקומות שם בספרד, הוא היה הולך בדרכו ממקום שנקרא קורטובה לאספמיה. ושכיב נפטר בדרך. שלחו מהתם, שלחו שאלה כזו. יצחק ראש גלותה, ברחתי דרבי וי. הרמב"ן לא גורס את המילים כאן, ברחתי דרבי וי. פני שאם אמרו שהוא בן אחותו של רבי וי, אז יודעים בדיוק מה מדובר. אלא שאלו ככה, יש פה אדם שנפטר בשם יצחק ראש הגולה. והוא היה הולך מקורטובה לאספמיה, ונפטר. ומלץ רוצים להתיר את אשתו. אבל השאלה היא, האם יש לנו לחשוש? לשני יצחק, אולי יש עוד אדם אחר עם אותו כינוי, יצחק ראש גלותה? ויוצא שאנחנו לא מכירים ולא מזהים בדיוק מי זה הבן אדם הזה, אנחנו יודעים שככה קוראים לו. הוא אומר לה, אולי אשתו אסורה, כי אולי זה יצחק אחר. אביי אמר, חי שינן, ולכן אשתו אסורה עד שיוודענו בבירור שמדובר יצחק ראש גלותה הזה בעלה. ורבה אמר, לא חוששים, כיוון שלא ידוע לנו על אדם כזה בשם יצחק ראש גלותה נוסף, לכן אין לנו לחשוש. אמר אביי, מנע מן אלה שיש לנו לחשוש, שהרי אותו גט שימצא בן הרדעה, וכתוב בו כך, בצד קלניה מתה, בצד העיר קלוניה, ענה אנדרולינאי, זה השם שלו, מנהרדעה, מעיר נהרדעה, פטרית ותאריכית, פטרתי וגירשתי את פלוני, את אשתי. עכשיו, האישה באה ואומרת, הגט הזה שמצאתם, זה אני, זה השם שלי, זה בעלי גירש אותי. ואני רוצה לקחת את הגט הזה כדי שאוכל להוכיח אותו, להוכיח לעולם שאני מגורשת ורוצה להינשא. כמובן ברור שהגט הזה נפל מיד אישה ולא מיד הבעל. למה? קודם מפרשים, היה צמוד לגט הזה הנפק. הנפק כלומר ששטר שבית הדין כותב שהוא ראה את מסירת הגט לאישה. אבל שוב חוזרים לשאלה. איזו אישה קיבלה את הגט הזה? אולי יש עוד אדם נוסף בשם הזה, שגם אשתו קוראים לה את אותו השם? אז מספרת הגמרא, שלח אבא של שמואל לפני רבי יהודה הנשיאה, האם צריכים לחשוש או לא? ושלח לו, תיבדק נהרדעה כולה. לך עכשיו, שלח שלוחים, בית הדין ישלח, יבדוק, שהאם יש בנהרדעה עוד אדם כזה שם שלו, כזה שם של אשתו, אם אלא אי אפשר לתת את הגט הזה לאישה הזו. אבל אם אין עוד אדם כזה, אז אם כן אמי, אפשר לתת הגט לאישה. זה המעשה שהיה. אומר אביי, מה רואים מכאן? שצריכים לבדוק, צריכים לחשוש, חושים כאלה חששות. זה מה שאמרתי, שיות שאולי ייתכן שעוד אחד כזה שם יצחק ראש גלותה, צריכים לחפש ולבדוק. רבה אמר, אם באמת החשש הזה אמיתי, אם כן, אם איתה יבדך כל העולם מבעלה. אם ככה, למה רב יהודה אמרתי, בדק רק נהרדעה עכשיו, תעבור בית בית, תבדוק שאין שם עוד אדם כזה שקוראים לו אנדרולנאי, ואישה שלהם שיש לו של ככה? לא, היית צריך לעשות משהו יותר מזה. לבדוק לא רק אם רק עכשיו אין שם אדם כזה, אלא גם אולי היה בעבר אדם כזה, ועכשיו הוא לא גם בנהרדעה, אז כל אחד אחד צריך לשאול אותו, האם מהלך השנים האלו, מזמן תאריך כתיבת הגט, היה איזה אדם כזה, בשם כזה? אז צריכים לבדוק כל אנשים שבעולם, לא רק אנשים שכרגע נמצאים בנהרדעה. למה רבי יהודה הנשיאה לא אמר כך? אלא ודאי אומר רבה, אלא משום כבודו דאבוד שמואל, הוא דשלח אחי. באמת, לא חושים כלל, ואין לנו לחשוש כאלה חששות, אולי יש עוד המקשב כזה, לא חושים כאלה, דברים כאלה בכלל. אלא מה? שבסך הכל, כיוון ששאבוד שמואל הוא היה אדם מאוד מאוד, חכם גדול ונכבד מאוד, ושאל כזאת שאלה פשוטה, לא רצה רב יהודה חילה וחס לפגוע בכבודו ולומר שמה לא צריך. לכן הוא יראה דרו, כן ודאי, תבדקו את כל נהרדעה כולה, משום כבודו בלבד, אבל באמת לא צריך לחשוש לזה כלל. אמר רבה, מנע מן עלה שלא צריכים לחשוש, שהרי הנוטרי שטרי, שני שטרות, דנפקה במחוזה. באחד היה כתוב בו חבי ברננאי, למשל שהוא הלווה כסף למישהו מסוים, והשני כתוב בו נני בר חבי, שהוא ילווה כסף. ויצאו שטרות כאלה במזה דיון כלשהו, על כל פנים שטרות האלה הגיעו לבית הדין, והגבי בהו רבה ברבו זוזה. רבה ברבו, הגיע הדיון הזה לפניו, והוא גבה את, את, את הכספים שהיו כתובים שם. ולכאורה הרי הבי בר לינאי, ונענאי בר הבי במחוזה, שמות האלה שכיח היטוב ומצויים מאוד. למה הוא לא חשש שאולי בעצם השטר הזה הוא לא שייך לאדם הזה? אלא רואים מכאן שלא חוששים. רש"י מוסיף פה הערה מאוד חשובה. רש"י אומר, לכאורה הרי גם אביי, כל מה שהוא חשש, זה אך ורק בעיני ממונות, בעיני איסור. פה מדובר על שלום איסור שתיש, אז הוא אמר שחושש. אבל בעיני ממונות, גם אביי מודה שלא חוששים. עונה רש"י אומר, אף על פי כן. מה זה לא חוששים? אני לא אומר, אולי יש עוד מישהו בשם כזה. אבל כאן הרי במעשה הזה שהבינו במחוזה עם השטרות האלה, היה ידוע לנו שיש אנשים בשטרות האלו. ואף על פי כן, אמר לנו רבה ברבו, שלא צריכים ואני נותן וגובה בשטרות האלו, לא חושים. אם כן, אם לגבי ממונות אנחנו רואים שאפילו שידוע לנו שיש אנשים בשם כזה, אנחנו לא חוששים. לגבי איסור, איסור אשת איש, אז אם ידוע לנו, אז בוודאי אני מודה שחוששים, ואי אפשר לתת הגט עד שיוודענו מי מדובר. אבל כל זמן שלא ידוע לנו, אז בזה על כל פנים אפשר להקל. כי תמיד דיני ממונות ודיני איסור, הם יש דרגה אחת ביניהם, ולא יותר מזה. עכשיו, ואביי, למה היא ניחוש לה? אביי אומר, אי אפשר להביא ראיה במעשה שרבה ברבו בכלל. כי לשם מה אתה חושש? בא אליך אחד בשם נני, חבי בר לינאי. מגיע עם כזה שטר שמה לבית הדין. הוא מחזיק בשטר, למה יש לחשוש? למה היא ניחוש לה? היא נפילה, מזהר זהיר בה. אם נחשוש שאולי נפל ממנו, וזה אדם אחר, נני בר חבי, שהוא בעצם הולך מחזיק את השטר הזה. מזה אתה חושש, ולכן לא ניתן לו לגבות את הכסף, מה פתאום, אין מה לחשוש. בדיוק, כל אדם שיש לו שטר חוב, שחייבים לו אנשים כסף, הוא שומע על הכסף, הוא שומע על השטרות האלה, בוודאי. אי לפיקדון, אם תגיד לא, אני חושש, אולי, זה לא שייך בכלל לאדם הזה שבא לגבות את החוב. אלא, אני לביתי מנני בר חבי אחר, ומה הוא עשה אותו אדם? הפקיד את זה לפיקדון. תשמור את זה, הלך לחבר שלו שגם לא קוראים לנאי בר חבי, ואמר, תשמור לי על זה. הלך אותו השומר, עכשיו רוצה לגבות כסף, בשעה שבעצם בכלל לא ילווה. לזה אתה חושש? אין חשש כזה. למה? כיוון דשמה, כשמה, לא מפקיד גבי. כיוון ששתי השמות הם שווים, בוודאי שהאדם ייזהר לא להפקיד את שטרותיו אצל אחד כזה. הוא יחשוש, גם הוא יודע שמהלכים קדימה, שלא חבר שלו באמת ייקח את השטר וישתמש בו כאילו זה שלו. אלא מה אמרת? דין מה מסר לה? אותיות, לקנות במסירה. מה החשש היחידי שיכול להיות? אולי אני לביתי מנני בר חבי. הלך נני בר חבי הזה ומחר את השטר חוב הזה, או נתן במתנה, לא משנה, לאדם אחר שגם לא קוראים נני בר חבי. והיות שלא נעשתה המחירה של השטר כדין, נמצא שכאשר הוא השומר, או המקבל יותר מדויק, בא ולגבות מנני את החוב, גובה את זה שלא כדין. לזה אתה חושש? אין לחשוש. למה? כי איך באמת קונים שטר חוב? במסירה. עצם זה שאתה מוסר לו את השטר, אז הוא קנה אותו. ואם הוא, נני בר חבי החדש, השני, המקבל, יבוא ויגבה ממני את השטר חוב, כדין הוא גובה ממני. לכן שמה אין מה לחשוש. זה לא דומה אלינו. שנדובר פה בגט שנפל, לא יודעים מי נפל, או אדם שמת, אנחנו לא יודעים מי זה אדם שמת, ודאי שצריכים להיזהר. אומרת הגמרא, ההוא גיטה דשתקח בסורה. היה גט אחד שנמצא בעיר שסורה, וכתוב בו ככה בגט. בסורה מתה, בעיר סורה, נכתב אני ענן בר חיה מנהר דעה, כתבתי כאן בסורה את הגט הזה, ומה אני עושה בגט הזה? אני כותב בו שאני פטרית ותאריכית פלונית אתי, גירשתי את אשתי פלונית. עכשיו נמצא הגט הזה, בא אישה טוענת, זה שלי. אבל בדקו חכמים, מסורה ועד נהר דעה, ולא היה שם אדם נוסף שקוראים לו ענן בר חיה אחרינה. חוץ מאדם ענן בר חיה הזה, המפורסם, היה רק אדם אחד אחר, ענן בר חיה מחיגרה, מהמקור שנקרא חיגרה, לא המקור שלו בחיגרה, לא המקור שלו בנהר דעה, המקור שלו בחיגרה. אבל הוא אמת אהבה בנהר דעה. ובאותו היום היה בנהר דעה. באו עדים ואמרו שבאותו היום, כשנכתב הגט, עין ברחייה מחיגרה גבן הווה. הוא לא הלך לסורה. הוא היה איתנו בנהר דעה. אז אם כן מלך ההורה, למה, האם חשש או לא? אביי אמר, אף לדידי דאמינה במקרה למעלה שחי שינן, הכה ודאי לחי שינן. למה? דהא קאם וסהדה דבנהר דעה הווי. מאי בעה בסורה. הרי העדים אומרים, הוא היה איתנו, מהבוקר עד הצהריים הוא היה איתנו בנהר דעה. והרי כתוב שהגן נכתב בסורה, אז מה היא באה בסורה? מה הוא עושה בסורה? לא יכול להיות שיהיה בסורה. זה מחיגרא ודאי שלא. אלא ודאי מי הוא זה שהיה? זה אותו ענן בר חייא המפורסם, שהוא מנהר דעה, הוא לבדו שהלך אותו היום לסורה. אמר רבה להפך, גם לדידי דלה חיישינן, אחרא חיישינן. למה? דילמה בגמלה פרחה הזל. נכון, ראיתי מותו מהבוקר עד הצהריים. אתה צודק. אבל אולי מהצהריים, אחרי צהריים, אולי הוא הלך לסורה. תגיד לי, אי אפשר תוך כמה שעות להגיע עד לסורה? אולי הוא הלך באיזה גמל זריז. יש גמלים שהם רצים, קוראים להם גמלה פרחה. גמל הולך מהר כמו פורח באוויר. הנה מי בקפיצה? אולי אמר שם קדוש ועל ידי זה הוא הלך. הנה מי? מי למסר? אולי באמת לא הכוונה שהוא היה בסורה, אלא היו אנשים בנהר דעה, ואמר להם לכו ותכתבו את הגט בשמי. אז אותו ענן בר חייא מחיגרא, הוא אמר להם, תכתבו את הגט בשמי. ואיפה? הם הלכו לסורה וכתבו שם את הגט. הם כותבים בשם הבעל, הם לא כותבים אנחנו שם, הם כותבים בשם הבעל. אני ענן בר חייא מנהר דעה, אני פטרית ותאריכית, גירשתי את אשתי וכו'. ככה הם כותבים. אבל לכאורה תגיד, רגע, רגע, אם השלוחים, העדים, הם היו בסורה, אבל הבעל הבית שאמר להם את הדברים, ענן בר חייא הוא היה בחיגרא, אז איך הם כותבים בסורה? התשובה היא, אומרת הגמרא, כי דמר לו רב לספרי, כמו שאמר רב לסופרים של בית הדין, וכן אמר להם כן רב הונה לסופרים של בית הדין, כי תנחו בשילה, כאשר אתם יושבים בשילה לכתוב את הגט, כתובו בשילה, כתבו שמקום סירת הגט היה בשילה. אבל אגב די מסרן מילה בהנה, למרות שכאשר הבעל ציווה אתכם לכתוב את הגט, הוא היה בעיר שנקראת הנה, לא אכפת לכם, אתם הולכים לפי מקום הכתיבה. וכן, כי תנחו בהנה, כאשר אתם קודם תגיד בהנה, תכתבו בהנה. אף אגב די מסרן מילה בשביל, למרות שאמרו לכם וציוו אתכם, הבעל ציווה לכתוב את הגט כשהוא היה בשילה, אתם מתייחסים מקום הכתיבה. ולכן מלה, מועדים בענייננו, יכול להיות, מה זה כתוב שכתבנו את הגט הזה בסורה? הכוונה היא שהכותבים הם היו בסורה, אבל באמת הוא עצמו היה שם בנהר דעה, ולכן לא מרבה, אי אפשר למסור את הגט הזה. מהי הווה עלי הוא דשומשומה? למעלה למדנו שאלה בדף הקודם. הייתה שאלה באדם אחד הפקיד אצל חברו, עדי עדים, איזה סום סום. וכשהוא בא לבקש ממנו, אמר לו, מה, אני כבר החזרתי לך? אמר לו, מה אתה אומר שהחזר לי? הרי יש שם חבית אצלך שם בסלון, בפינה שמה. אני הפקדתי אצלך 50 קילו סום סום, לך תסתכל, נמצאת בתוך החבית עדיין, מה אתה אומר שהחזרת לי? אמר לו, לא. אתה, את ה-50 קילו שלך, החזרתי לך. וגם אני אחרי זה קניתי 50 קילו סום סום ושמתי שם. ונוצרה בכך שאלה. האם כיוון שרואים את אותה כמות שזה יפקיד, אותה כמות יש שם כרגע בחבית. האם אנחנו אומרים, לא, מה שהבאת לי, פיניתי מתוך חבית ונתתי לך, ואלה אחרים, או לא. כיוון שמוצאים את אותה כמות, אז מאלה אנחנו לא אומרים שהוא פינה את זה, אלא מה שאתה הבאת, זה גם כמה שנמצא וזה שלך. זו הייתה השאלה למעלה. הגמרא עכשיו חוזרת חזרה לדון באותה שאלה, מה יהווה עליי שומשומה? מה נפסק הלכה באותו הסומסום? רב ימר אמר, לא חיישינן שמי פינה אותם מהחבית והביא אחרים, אלא זה הם בעצמם, ולכן עליו לשלם את זה. רבינה אמר, חיישינן שמי פינה אותם ולאחרים, וככה הלכה חיישינן, ולכן הוא לא, השומר הזה לא חייב לתת את הסומסום הזה, פני שייתכן באמת שזה הסומסום החדש שהוא קנה. למדו במשנה, אישה שבאה ממדינת הים, ואומרת שבעלה נפטר שם. אז אם היה קטטה בינו לבינה, הדין הוא שהיא לא נאמנת. שואלת הגמרא, איך ידמי קטטה בינו לבינה? מה, כל אישה מתווכחת עם בעלה, זה נקרא קטטה ולכן היא לא נאמנת? היא אומרת, סתם משקרת, אומרת שבעלה מת שמה? אמר רב יהודה, אמר שמואל, לא. ואומרת לבעל, לבעלה גרשני. מדובר והיה כעס גדול עד כדי כך שאמרה לבעלה גרשני. הוא שואל את הגמרא, כולהו נמי אמוהכי, אומר רש"י, כולם, כל הנשים שעת כעסם, אומרות לבעל שלהם, יאללה, היא מוכנה להתגרש. אבל זה לא אומר שהיא מתכוונת לזה באמת, שמחמת זה עד כדי כך תגיד שבעלה מת והוא לא מת. אלא אומרת הגמרא, ואומרת לבעלה, גרשתני. מדובר שכך היה כעס ביניהם גדול, עד כדי כך שהיא באה ומספרת לבפני בעלה, אתה גירשת אותי כבר. וואה, זה מראה שביניהם קטטה גדולה מאוד, ולכן היא חשודה. שואלת הגמרא, אדרבה, ולהמנה. אם היא אמרה אז לבעלה, כשבעלה עוד היה חי, גירשתני, אמרה ככה בפניו, אז אדרבה, אתה לא צריך עכשיו להאמין למה שאומרת שבעלה מת מדינת הים. כבר באותה שעה שאמרה לבעלה גירשתני, כבר אז כנראה שבאמת היא נתגרשה. כמו שאמר רב המנונה, אישה שאמרה לבעלה גירשתני נאמנת, חזקה אין אישה מעיזה פניה בפני בעלה. עונה הגמרא, לא. כאן הכוונה היא שאז בפני בעלה היא אמרה, היא אומרת גירשתני בפני פלוני ופלוני, אפילו הם ראו שגירשת אותי. ושאילנה, ושאלנו אותם, ואמרו לה דברים מעולם, בכלל שקר, בכלל לא גירש אותה. ממילא רואים מכאן שהיא משקרת, חזקה אישה מעיזה, אבל היא אישה שמעיזה. ואם היא כל כך חצופה שאומרת כזה דבר, כנראה שיש ביניהם שנאה גדולה מאוד, ולכן לאחד כזאת היא, אם היא באה חק ואומרת שבעלה מדינת הים, אנו מאוד חושדים בה שהיא משקרת, ולכן היא לא נאמנת. שואלת הגמרא, מה היא טעמה דקטטה שהיא לא נאמנת? בשעה שאומרת כזה דבר. רב חיינה אמר, משום דמשקר, חושים שהיא משקרת. כי היא שונאת אותו, אז עד רבה, היא אומרת, היא עכשיו תנסה, כשבעלה יבוא, יגיד, אדוני, כבר נאסרה עליך. נאסרה עליך. ואז כך תגרש, תתפטר ממנו. הרשם בראשי אמר, סיבה אחרת. משום דאמרה בדדמים. כיוון שהיא שונאת אותו, לא שהיא תשקר, אלא אפילו כאשר לא ברור לה הדבר שאכן היא באמת אותו בעל מת, היא עצמה חשבתה, תאמר. ואת הגמרא, מה היא ביניי הוא? מה אף כמינה ביניהם? היא כביניי הוא, דארגיל הוא קטטה. שהוא זה בעיקר שהיה עושה את המריבות ואת הקטטות. אבל היא ממש לא הייתה מצד עצמה רוצה להתגרש. נכון שאפילו אמרה, לפני הבעל אמרה לו, גירשתני, אבל כל זה, כשהוא היה... אבל אם למשל הבעל היה רוצה להוריד את מפלס השנאה והיה נרגע, אז עד רבה. באחד כזה נחינמי, אז היא הייתה מוכנה להמשיך לחיות יחד איתו. במצב שכזה, אז אנחנו אומרים, לפי מי שאומר, דמשקרה, קודם תוספות, למה דאמר משום דמשקרה, אז היא לא עד כדי כך תשקר, כיוון שהיא מעצמה רוצה אותו. לפי מי שאומר שהסיבה כולה בגלל טעות, כן, הרי הכל, כיוון שהוא מרגיל והוא יוצר קנאה ושנאה, אז אם היא חושבת ומשערת בדעתה שהוא מת, אז היא תלך ותאמר שאכן הוא מת והיא תצא. היא באה אליהו. עד אחד בקטטה, מהו? דהיינו. יודעים שאם בא עד אחד ממדינת הים ואמר לאישה, תדעי לך, בעלך מת. הדין הוא שהוא נאמן ואישה היא יכולה להינשא. כמו שאמר למעלה, בוודאי אישה בודקת היטב היטב, לא אומר שבדרך כלל צריך שני עדים, אבל אישה ודאי בודקת, יודעת שאם יתברר שזה טעות, היא תענש בעונש חמור מאוד, תצא מזה ומזה, ולא תקבל כתובה מזה ומזה, ולא בלעות וכו', לכן היא בודקת היטב. ואנחנו מאמינים לה, ולכן היא יכולה להינשא. זה הדין שלמדנו למעלה. מצד שני, למדנו כאן, שאם אישה באה ואומרת שבעלה מת, אבל היה קטטה בינו לבינה, היא לא נאמנת. שואלת הגמרא, מה הדין כאשר עד אחד בקטטה? כלומר, היה ריב גדול בינו לבינה. היא אמרה לבעלה גירשתני והתברר שיש שקר. מורים כאן שיש שנאה. אבל לא היא עכשיו באה ואמרה בעלה מת במדינת הים, אלא בא עד ואמר שבעלה מת במדינת הים. האם היא יכולה להינשא או לא? מה היא טעמה? מה היא טעמה דעד אחד מהמן? משום דמילתא דעביד אלי גלויה למשקר, והחנמי למשקר. האם שם הסיבה היא כי הפי שבדרך כלל צריך שני עדים. שני עדים, הפי שני עדים וכל דבר. אבל כאן, הרי זה דבר שעשוי להתברר. העד הזה אומר, בעלה מת. אם מחר בעלה יגיע, אז יגידו שהוא שקרן. אז לכן ודאי האדם הזה שאותו עד, הוא מברר דבריו ובטוח, אם לא שהוא בטוח 100%, הוא להגיד כזה דבר, מי את עביד הגלוי, למה שקר באנשי? ואם כן, גם פה אצלנו, אם, למרות שיש קטע, זה לא קשור. אני עיקר נאמן שזה לא בגללה, אלא בגלל העד. וכאן גם כן העד בוודאי ברר ובדק את דבריו, יודע בבירור שבעלה מת, ולכן היא יכולה להינשא. או אולי עיקר הטעם, דין, מה הטעם הדעד אחד מימן, משום בעיקר השמיכה שלנו, דהיד די קומינס, באי ודאי חוקרת ובודקת טוב טוב טוב. ואם ככה, ואחר כיוון דעית לקטטה, כיוון שיש לו אותו בעל קטטה עם אשתו, לא די קומינס בה, היא לא כך בודקת טוב, והיא סומכת על העד, והתחתן. תגמרת תיקו. רבי יהודה אומר, שאם אישה באה ואמרה שבעלה מת מדינת הים, אפילו שאין קטטה ויש שלום, היא לא נאמת, אלא אם כן ישנם דברים חיצוניים שניכר מתוך מעשיה שהיא באמת בעלה מת, כגון שהיא באה בוכייה ובגדי הקרועים, רק ככה. תניה, אמרו לו לרבי יהודה, לדבריך פיקחת תנסה, יודעת לעשות הצגות ולהתכונן ולביים, אבל שוטה לא תנסה, אישה שהיא תמימה כזאת, היא באה, מספר את סיפור שלה רגיל, באה עם בגדים רגילים בבית הדין, לא תנסה. אלא, אחת זו ואחת זו, תנסה, אם אתה מאמין, מאמינים לגוף הדברים, לא מאמינים בגלל הצגות שהיא עושה. ספרת הגמרא, ההיא דעתיה לבית דינה דרבי יהודה. הייתה איזו אישה אחת, שבאה לבית הדין, שהיא רבי יהודה הנשיא. אמרי לה, אמרו לחכם שהיא שמה, סבדי בעלך, קרעי מנך, סטרי מזייך, תגיע בית הדין, לפני רבי יהודה, תקע את הבגדים שלה, ותסבדי, תבקיע לה, וזה בעל היה ככה, ותסתירי את השיער שלך, כי ככה לראות אישה ולה כולה בצער. למה? כדי שיתיר אותך. שאתה גמר, אלפו השקרה? ככה? עושים, מלמדים אישה לשקר שקרים בבית הדין, הייתכן? עונה גמר, אינו כי רבנה סבירה להו. אמרי, תעביד אחי, כי יחידי לשריה. ואת הגמרה, הם סורים כדעת חכמים, שאפילו אם לא עשת כלום גם כן מותר. הבעיה היא שלהם, שהם לא באו לפניהם, הם באו לפני מי? היא באה לפני רבי יהודה. לכן עשו דבר כדי שגם רבי יהודה יתיר אותה, ולכן אמרו להתנהג כך. מתניתין, בית הלל אומרים, לא שמענו שאישה שבאה ואמרה שמת בעלה, אלא דווקא בבא מן הקציר ובאותה מדינה, שזה באותו מחוז. וכמעשה שהיה, שזה אז פעם ראשונה שחזל התירו, אבל זה רק בצורה כזאת. אמרו להם בית שמי, לא, אין הבדל, תמיד אפשר להכיר, בית שמי כמו מקילים. אמרו להם, אחת הבאה מן הקציר, ואחת הבאה מהמסיק של הזיתים, כשזיתים, הקציר שלו נקרא מסיק. ואחת שבאה מן הבציר של הענבים, ואחת שבאה ממדינה למדינה, לא דווקא שהיא באה מאותה מדינה, אפילו עם אישה שהגיעה ממדינה אחרת, מספרת, גם כן. אז למה חכמים אמרו שהתירו לגבי אישה שבאה מהקציר באותה מדינה? לא דיברו חכמים בקציר, אלא בהווה. בקציר זה הרבה פעמים קורה בגלל שהיא שמה מכת שמש, הם נמצאים בשדה שהיא חשופה לשמש, זה הרבה פעמים קוראים שהאנשים שם ברמינן מקבלים מכת חום והם מתים. אז סיברו על מקרה כזה, אבל לא עדין גם במקרה אחר. חזרו בית הלל להורות כבית שמי. גמרא, תניא, אמרו להם בית שמי לבית הלל, לדבריכם, שאתם אומרים צריך דווקא כמעשה שהיה, אין לי אלא קציר חיטים. ככה היה מעשה. מה דין קציר שעורים מניין שגם כן אפשר להתיר את האישה? ואין לי אלא דווקא אם הוא קוצר. מה דין אם הוא בוצר? היא חזרה שבעלה הלך לבצור ענבים, או מוסק, כלומר הקציר של הזדין נקרא מסיקה, או גודר, גודר זה קוצר את התמרים, או עודר, עודר זה מלקט תאנים. מניין בכל שגם כן יהיה מותר, נגיד שכל אלה אסור, אלא מעשה שהיה בקציר, והוא הדין לכולם. החנמי, מעשה שהיה באותה מדינה, כמו ברור שאתם מסכים איתנו בדברים, זה הגיוני, גם כן לגבי הנקודה השנייה. מעשה שהיה, שהיא באה וסיפרה שבעלה מת באותה מדינה, והוא הדין לכולו, גם אם היה ממדינות אחרות, גם כן זה מותר. ובית הלל, מה יענו על זה? הרי בוודאי שגם אם יסכימו לא דווקא בקציר, אלא גם זה היה בתמרים וכיוצא בזה, אז גם לכאורה באותה מדינה, אתה לא יכול להתאפס דווקא על אותו מקרה שחזל, והתירו באותו מקרה שהיה. עונים בית הלל, באותה מדינה דשכיחי אינשי, מירתת, מדינה מדינה אחרת, דשכיחי אינשי, לא מירתת. אומרים בית הלל, לא, יש הבדל. שמה, כיוון שהאישה הזו היא באה, והיא מספרת דברים שקרו באותה מדינה, אז יש לה יותר פחד שיבדקו אחריה. ולכן, אם היא אומרת כזה דבר, נאמת. אבל כשהיא מספרת שבעלה מת ממדינה אחרת, אז היא לא נאמת. למה? כי קשה לבדוק כזה דבר. ובית שמאי, למה לא חושבים לכך? החנמי, שכיחי שאתה, אז מה שגם מדינה למדינה, מצויים איזה שיירות, ואפשר לבדוק, היא בעלה חי, אז ודאי שתכף אנחנו נדע מזה. ובית הגמרא, מה היא מעשה שהיה? ובית הגמרא, דאמר ויהודה אמר שמואל, שלפי קציר חיטין היו. היה סוף הזמן של קציר החיטים. ככה בשיא השמש, והלכו 10 בני אדם לקצור חיטים. נשכו נחש לאחד מהם, תעשו מביאים ראשם משם הגורסים, לא נחש היה, אלא מה שקרה שם זה בעצם מרוב החום, היה שם אדם שהתייבש אמת. הוא בא את אשתו והודיע לבית הדין, ושלחו ומצאו כדבריה. באותה שעה אמרו, האישה שאמרה מת בעלי, תנסה. ואם היא אומרת מת בעלי ואין לו ילדים, והיא צריכה להתייבם, גם כן תתייבם לאחיו. הפרשים שואלים, מה ראו שם שמאותו רגע החליטו שישר להתיר? בגלל שראו שזה היה כדבריה? בסדר, אז אישה אחת אמרה אמת. זה הוכחה שכל אנשים אומרות אמת. הפרשים עונים שבתחילה אמרו חכמים, אם באמת כדברי האישה שבעלה מת, סביר להניח שתמיד אפשר למצוא עדויות, הוכחות לכך. אדם מת, אז מי קבר אותו, מי לקח אותו? אפשר למצוא את זה, אז מה פתאום שנאמין אסמך דיבורה? אבל לאחר מכן היה קרה המעשה הזה שהיה. ושם היו 10 אנשים שהלכו, ואף בכן לא היה שום עדות חוץ מהעדות שלה. ואמרו חכמים, לך הורה, כן, אי אפשר להתיר אותה, מה פתאום, לא, למה שום אחד לא יעיד? אבל הלכו ובדקו וראו באמת שבעלה מת, הלכו ובדקו, בדקו סימנים, ראו שבעלה מת, אמרו תראה מה זה. הנה, אז הדברים, דבר שהדברים שלהם איתי, מצד שני, אם לא שהלכנו וצריך לבדוק על פי גופו, פתחו את הקבע וראו, אז מה היה קורה עכשיו בעצם? היה קורה בעצם שהיינו אומרים לה שהיא אסורה, כי אין לך עדים, אף אחד לא נוכח שם במקום, ומצד שני הייתה נשארת עגונה כל הזמן. זה דבר שהוכיח להם חכמים, שבעצם כן, לא תמיד כאשר קורה כזה דבר, אפשר למצוא עדויות מספקות. לפיכך אמרו חכמים, אנחנו אומרים שאם אישה באה ואומרת כזה דבר, היא נאמנת. שואלת הגמרא, נאמה, לכאורה המעשה שלנו מאוד מקביל למה שדומה, גם שם יש מחלוקת, האם אפשר להתיר דווקא כמו עושה שהיה או לא. מה? נאמה רבי חניה בן עקיבא ורבנן, שדיברו במקום אחר, בפלוג את בית שמאי ותילל, שדיברו משנה שלנו כנפגי, זה אותו מחלוקת חורה, דתניה. לא יישא אדם מחטאת, מחטאת זה מים של אפר של פרה אדומה וגם אפר של חטאת, ויעביר אותם בירדן ובספינה. ולא רק זה, לא יעמוד בצד אחד ויזרוק את הדברים האלו לצד השני מעל גבי הנהר, וגם לא ישיתם על פני המים ולא ירכיבם על גבי בהמה, כלומר הוא שם את זה עליו אבל הוא רוכב על גבי בהמה, ולא על גבי חברו, חברו ימצא עליו הוא לא, למה? אלא אם כן היו רגליו נועות בקרקע, כלומר מותר דווקא כשזה על גבי הליכה, אבל כאשר הבהמה הזאת הולכת במים ונמצא מעל הבהמה הזאת וכדומה, אסור. אבל מעבירים על הגשר אחד הירדן ואחד שער נרות. אבל אם האדם הזה הולך ברגליו על הגשר, למרות שהגשר נמצא על הים, לא משנה, רגליו נוגעות בקרקע, אפילו שהקרקע הזו היא קרקע מעל הים, זה מותר. כל הדין שאמרנו זה בין בירדן ובין בשאר נהרות. זו דעת הנקמה. רבי חניה בן עקיבא אומר, לא, לא אמרו לאסור להעביר מעל הים, מעל הירדן, אלא צריך שהאדם שנושא את מי החטאת או את אפר החטאת, אגב עוד בקרקע, ידם כאן לגבי נהר הירדן, ואם הוא עובר בספינה, אם למשל עובר את זה, מעביר את זה על גבי חברו, כיוצא בזה זה גם מותר. וכמעשה שהיה. רואים מכאן שהחכמים האלו נחלקו בחניה בן עקיבא, וטענה כמה נחלקו, קרה איזה מעשה כלשהו שבגלל זה חזל אסרו, מחשש שייווצר טומאה, בסדר. אבל האם אוסרים דווקא כמו המעשה שהיה, או אוסרים כל דבר שדומה לזה? בחניה בן עקיבא אומר, לא, אוסרים דווקא מה שהיה בדיוק. לפי דעת טענה כמה, לאו דווקא אותו מקרה בדיוק. לכאורה אותו דבר, בית שמורים, מה שחכמים יתירו דווקא באותו מקרה בדיוק כזה. ולפי דעת בית שמאי, לאו דווקא, לכאורה אם כן נראה שמחלוקות קשורות זו בזו. דוחה הגמרא ואומרת, לימה רבנן דאמר כבית שמאי, וחניה בן עקיבא דאמר כבית הלל. אמרי לך רבנן, ענן דאמרי נן, רבנן שמה שאמרו, שאסור להעביר את זה אפילו על שאר נהרות, ולא רק בירדן, אם אנחנו אומרים זה אפילו כדעת בית הלל. עד כאן לקאמרי בית הלל הטעם, אלא משום דמרתת. למה אמרו בית הלל שמותר? בגלל שאותה אישה מפחדת. ולכן הם אמרו, במקום קרוב מרתת, במקום רחוק למרתת. יש סברה לחלק ביניהם. הכה, מה לירדן, מה לשאר נהרות? אם אתה מטמא ואתה אומר אסור להעביר מחשש לטומאה, מה ההבדל בין ירדן לבין שאר נהרות? תמיד החשש קיים. לא, מה זה רבי חניה בן עקיבא אומר, אמר לך ענה לאמרי אפילו לבית שמאי שיחמירו שם, פה הם יקילו. למה? עד כאן להקרן בית שמאי הטעם, אלא משום עיקר הטעם של ההתיר, שכאשר אישה באה ואומרת שבעלה מת, שום דאי היא דייקה ומנסבה, זה הטעם. ואם כן, מה לי במקום קרוב, מה לי במקום רחוק? אבל הכה, משום מעשה שהיה בירדן ובספינה דאבה מעשה גזור רבנן. בשאר נהרות דלאו המעשה, לא גזור רבנן. כאן אצלנו הרי באמת אין סיבה לחשוש ולהחמיר אולי שתומה. לכיוון שמעשה שהיה, חזר רצו לקבע את זה בתו דעה, שפעמים באות ישימו לב. אז כשקבעו את זה בתו דעה, קבעו את זה אך ורק לאותו מקרה שהיה, כי באמת החשש הוא רחוק. לכן כל מעשה שהיה אסור, מעבר לזה לא אסור. שאלת הגמרא, מהי מעשה שהיה? אמר יהודה מרב, מעשה באדם שהיה מעביר מחטד להפך חטד בירדן ובספינה. לא על גבי במה, אלא בספינה. ונמצא כזית מן המת החוב וקרקעי של ספינה. ואותה שאמרו לו, יישא אדם מחטד, להפך חטד ויעבירם בירדן ובספינה. בואו חנה לעולם, אמן ואמן.